around Cody. Cody is a lot of people are going to see אנחנו אולי מכירים בעיקר את הפן היהודי שלה, אבל האמת שהיא קריאה בעצם הזכות, וזה איזושהי גישה שמנסה להתאים בין הפילוסופיה היוונית לבין דוגמות דתיות. הפילוסופיה הדתית היהודית הספרדית המעריצה את ההיגיון אינה יודעת אלא את ההיגיון המערבי האסקולי, אסקולי לא כאן מהפלסטיקה, שמסגולת ההיגיון היהודי בו הנתון בהעתקות עבריות במידות ההיגיון הרמב"ם. ובין ההיגיון העברי הנתון במידות שהתורה נדרשת בהן, שערכו פחות בעיניה, כהיגיון המקומות המקצועיים או הקשר ההלצה לפילוסוף. כאן יש נקודה חשובה מאוד, אני חושב, שבעצם נסגרת לדברים שכבר אמרנו בהקדמות הקודמות. דיברנו כבר יותר מפעם אחת, אני חושב, על ההבדל בין פילוסופיה יהודית למחשבת ישראל. ופילוסופיה הדתית היהודית הספרדית, או הספרדית היהודית בעצם, זה מה שנקרא פילוסופיה יהודית, זה בעצם פילוסופיה יוונית ביהודית, פילוסופיה יוונית ומוסלמית, לא מוסלמי או לא מוסלמי, ושהיא מטפלת בנושאים יהודיים, אבל הכלים, המתודות, השיטות, הן שיטות של פילוסופיה יוונית. אלה שדבקו בפילוסופיה הזאת, זה בעצם כמעט כל מי שמחשבת את המשל להבין הפילוסופיה היהודית בימי הביניים הספרדית, מה שהוא קורא פה, המעריצה את ההיגיון, כמו שהוא אומר, והיא מכירה רק סוג היגיון אחד, וזה ההיגיון היווני, ההיגיון המערבי הקודי שהוא קורא פה, ההיגיון האנליטי, מה שקראנו, הלוגיקה, מה שקורא. ולכן, בגלל העניין הזה שהיא מכירה רק את סוג ההיגיון הזה, היא מגיעה לאיזושהי הבחנה שיסודה בטעות. וההבחנה הזאת, הוא מדבר עליה בדף הבא, ברוצת, שבין שימיות ושכליות, אנחנו נגיע אליה עוד מעט, היא מבחינה במצוות שימיות ומצוות שכליות. המסביר טוען שבעצם אין הבחנה כזאת, הבחנה סגויה. אבל מה שהוא אומר כאן זה הנחות היסוד שמובילות במחקנה הזאת. והנחות היסוד האלה זה שיש בעצם רק היגיון אחד, זה היגיון היווני. והוא מצטט פה ממילות היגיון, למשל הרמב״ם, הרמב״ם כותב שם, ולמה זה היקשים אחרים, ואני קורא להערה א' למטה. גם בהיקשים אחרים הם נקראים היקשים הדיניים התוריים. תרגומים שונים לעניין הזה, והם קמים לזוכרם במה שאנחנו בדרכו. גם המונה את כל סוגי ההיקשים, כל צורות החשיבה, הוא אומר, חוץ מזה לנו, בעניינים של הפנימיים שלנו, יש גם את ענייני ההיקשים הדיניים התוריים, אבל זה לא המקום כאן, אנחנו לא נתחזקים. ואין על דרך נלכים על המידות של רבי ישמעאל, זה כבר מהביאור, זה לא בשם הרמב"ם, אבל זה הקורונה ופרשים ומופיעים של מוסכמת כמובן לדיונים ומידות של כל מידה של בהם. הרמב"ם הזה אני לא צריך להאמין, אני נדמה לי שזה רמב"ם שמעאל הזה. אבל אני לא בטוח. זה הפירוש הכי ידוע, אני לא יודע. לדעתי ביום זה ספר לוגיקה של הרמב"ם. לא רק הפירוש של הרמב"ם. אז זה מזה חכם מוסלמי אחד, עוד פי לכל מהתורה, כמו שזה לא נכון בסמינרי, סמינרי. למד את זה את זה חכם מוסלמי אחד, הוא קנה את זה כדי להתקין את הרציבים, וזה מוקיע אליהם. הנזיר מפרש את האמירה הזאת כאמירה שמזלזלת במידות של התורה נזירה שלכם. הוא אומר שירקם פחות בעיניה. כאן לא רואים זלזול, אלא רואים רק שזה לא שייך לדיון הנוכחי. למה מדרוקס זה משהו פחות? הוא אומר, זה משהו מסוג אחר, משהו שלא שייך לדיון הנוכחי. המשך הוא מביא על דף פה להמשך ההערה הזאת, אבל דף כותב, שם כמו כן כבר יש זלזול, כמו שאומרים. לא יהיה מנהגנו לסמוך אותם השורשים אל המקומות אשר סמכו אותם חכמי התלמוד באחת מי"ג מידות. לא היה דעתם שיהיה מוצד מינים מאלו המקומות, כי כבר יוכל האדם להפך כל דיני התורה בכמו אלו ההיקשים, עד שאפשר בהם לתאר את השאלה כמו שזכרו אותם. מה? נכון. הטענה של הרב פה זה שהמקומים הם לא יוצרים אלא הם עצמם תוצר, מה? אני מכיר את הדיון הזה, למרות שאני פשוט לא מאמין לשמוע על מה אני אומר, אתה מבין? אה? אני יכול לסורק את מה זה, לא יכול להיות. לא יכול להיות, לא. אתה משמעי כבר נכון. זה, אני אומר, זה
מאמין. שני צדדים קשים, אתה רק קשה.
שני צדדים קשים,
אבל אני
רוצה להבין. אה,
הוא מצליח להסביר את
ההיגיון מהבוא. כל מה שאני לא מצליח להסביר, זה לא קיים, בדיוק כזה אני מדבר על זה. בדיוק הזה אנחנו צריכים לדבר עכשיו, זאת אומרת, הרי בא לשלול, הוא מביא אותם כדי להגיד שהם לא צודקים. כל הפעלי הפילוסופיה הדתית, הם יודעים את הספרדים. למה? בגלל שהרי מה? זה באמת מה שראינו בלשונו של הנזיר בעמוד הקודם, הוא כותב, בהוראות א' בעמוד הקודם, הוא כותב ניתן לעילה להודיעו להתבטא במקצוע מדעי חדש, מדויק. תמיד תמוד ההיגיון השני העברי. מה זה המדויק הזה? תגידו, מה זה מדויק? זה ודאי לא משהו מתמטי, זה לא משהו שאנחנו בדרך כלל קוראים המדויק. ורמתו של המזיר פה כנראה לומר בדיוק לטעון כנגד מה שהרלב"ד אומר פה. את הרלב"ד, כיוון שאצלו חזות הכל הייתה ההיגיון היווני, ובאמת במונחי ההיגיון היווני זה נראה כמו שורת הכללים שלא קוראים שם את מה שרוצים. תגיד לי מה אתה רוצה, אני אארגן לך כבר איזשהו לימוד שיוציא לך את זה. ואכן זה אגב, זה בדיוק מה שהם עושים בפי הרלב"ד. אני אומר לך מה אני רוצה, ואתה מארגן לי לימוד, עושה לי את זה. המסקנה של הרלב"ד שזה אכן מה שעושים. כי הדיון רק אקמסטות ולא יוצרים. אז בעצם אני אומר לך מה אני רוצה, ואתה מארגן לי את הלימוד כך שזה יוצא. זה יוצא ככה גם... לכן אני אומר שזה יוצא. זה יוצא ככה גם הרבה את הספואל. יש איזו דעה של חכם שלא מתחזר איתם על זה, אז אומרים, לא, הוא למד דעה שווה מכאן וכאן, ופה שם, ו...
אני מכיר את שנייה, אני מדבר על זה עוד ממש מעט, אבל... כדי הנפרח.
אבל מה זה היגיון המקומות?
אני אגיד. עוד כן, הנביא אומר פה, שבגלל ההתייחסות המדלדלת הזאת ל-י"ג מידות בעצם, כפי איזשהו דבר שאין לו שום תוכן, דיברנו על זה בפעמים הקודמות, זה בעצם תפיסה של ה-י"ג מידות, מצד אחד, זו תפיסה של ה-י"ג מידות כאילו שהם כללי פרשנות שרירותיים, מערכת אקסיומטית, מה שקראנו בפעם הקודמת, אבל מצד שני, לא רק שזה מערכת אקסיומטית, אלא גם אפילו לא חד-ערכית, זאת אומרת, בעצם היא אפילו לא מערכת אקסיומטית. זאת אומרת, זה משהו שמתיימן להיות מערכת אקסיומטית, אפילו את זה לא מצליח לעשות. זוכרים, דיברנו כשדיברנו על היחסות של הנשיא ליהודים המידות, נאמרו איזה תפיסות הוא היה לקוקי, איזה תפיסות, איך אפשר לתפוס את יהודים המידות. אז אמרנו שאפשר לתפוס את יהודים המידות כאוסף כללים לקריאת הטקסט. איזושהי פרשנות, כללי פרשנות. אז בעצם זה נראה כמו משהו כמו מערכת אקסיומטית, זאת אומרת, כותב הטקסט בחר בקוד השרירותי הזה כדי להצפין את מה שרצה להצפין בטקסט, נתן לנו את הקוד, ודרך זה אנחנו נפרנחים. אז בעצם בקוד עצמו אין שום משמעות, יכול היה לבחור בו כל קוד כרצונו, קוד הוא שרירותי, אין לו שום משמעות. זאת התפיסה שקראנו לאז מערכת אקסיומטית. פה, על הגלב"ד ודאי תפס את עיקר הדלת, וכך תפסו את זה כנראה כל חכמי האסכולה, כל היהודים האלה, ולכן הרמב"ם כותב פה שאין לזוכרם במה שאנחנו בדרכו, כי זה לא כללי היגיון, זה כללי פרשנות שרירותיים לתורה.
ולכן אין לזה קוראים בספר שעושה את התורת ההיגיון, ופירוש לא תופס את זה ככללים של היגיון, כמו שהנביא מנסה להגיד. והנביא אמרנו שבא להפוך עם הצלטה הזאת ורוצה לטעון של יהודים על מידות התורה נדרשת בהם, זה לא כל שרירותי, זה אומנם כל שאפשר להוציא באמצעותו כנים, אבל זה לא שרירותי. זאת אומרת, זה כל שנוסף על איזשהם כללי חשיבה מסוג קצת אחר, לא מסוג ההיגיון היווני, אלא מסוג ההיגיון אחר. אמרנו שכמובן זה לא בא להחליף את ההיגיון היווני, אלא להוסיף עליו. הרלב"ג פה ממשיך עוד יותר ואומר, לא רק שהוא תופס על זה כמערכת אקסיומטית כזאת, אלא לפחות מערכת אקסיומטית במתמטיקה היא חד משמעית. זאת אומרת, אתה יודע בדיוק איך לעבוד איתה ואיך ללמוד משפטים חדשים בגיאומטריה. יש לי אקסיומות ויש לי כללים שבאמצעותם אני פועל על האקסיומות כדי להוציא מהם משפטים נגדרים. אבל שם הכל ברור, אני לא יכול להוציא את מה שאני רוצה. אתה יכול להתייחס לזה כשרירותי. זה לא שרירותי אני חושב, אבל אני חושב שאני מתייחס לזה כשרירותי. אבל לפחות זה חד משמעי, זאת אומרת, ברור לגמרי מה נכון, מה לא נכון, מה מותר לעשות. פה אומר הרלב"ג זה מקסימום דבר כזה, אבל גם את זה בעצם הוא לא מצליח לעשות. זאת אומרת, אפילו לא מקסימלי, זה סתם משהו שבעצם, עם משחק כזה שאנחנו עושים את זה, אנחנו בעצם מציינים סביבות העיגול. והטענה שלו זה בדיוק, זה מה שציינתי גם בדף הבא, זה שהם לא צודקים בגלל הנחת היסוד שלהם. ושהנחת היסוד שלהם היא שהדבר המדויק היחידי, המדויק במובן של נותן אמת, והיפוכו שקר, כן? זה רק ההיגיון היווני. וזה לא נכון. טענתו העיקרית שלנו מסביר שיש עוד סוג של היגיון, שכללי השימוש בו הם יודעים על מידות שהתורה נדרשת בהם. וההיגיון הזה הוא מדויק, כמו שהוא כותב בעמוד הקודם. מדויק במובן הזה שהוא נותן כן תשובה חד ערכית, לא כמו שהרלב"ג אומר, אי אפשר לעשות את זה מה שרוצים. רק דבר אחד אפשר לעשות את זה, רק מה? אז במסגרת אותו תהליך, אני עוד פעם קצת קודש, אבל במסגרת אותו תהליך שדיברנו עליו בשיעורים של ימי רביעי, אז בעצם ברור שאיכשהו העסק הזה קצת עבד לנו. אנחנו לא באמת יודעים איך להשתמש בדברים האלה. וזה כנראה היה תהליך מתמשך, זה לא התחיל היום שזה נאבד. אותה שאלה ששאלו קודם, מכאן נדמה לי, על זה שבגמרא רואים כבר שבעצם כתיבות של קושייה פתאום עושים לימוד, לא שמביאים את הלימוד כמקור לדין, אלא יש איזשהו דין לדין קושייה, אז כתיבות בקושייה אנחנו מוצאים לימוד. זה נכון בשלבי שחזור, זה לא נכון על המקור, זאת אומרת מי שלא יודע באמת באופן מלא איך מתאמצים בכללים האלה, מי שלא נכן כאילו ביכולת השינית המוחלטת בשפת הסינתטית, כמו שקראנו המוחלטת, יש לו את האינטואיציה הבריאה והחד משמעית איפה כן עושים את זה ואיפה לא עושים את זה. אז באמת אין לו ברירה אלא לנסות לשחזר, וזה בעצם מה שאנחנו עושים כל הזמן בלימוד. מה אנחנו עושים? אנחנו עושים לשחזר סברות של נשמים, אנחנו לא יוצרים באמצעות סברות דינים. הדינים אצלנו נתונים, אנחנו מהם עושים את הסברות. ועוד שבעצם ברור שתהליך היצירה היה פה. אז כשיצרו את הדין, אז ברור שהסברה הייתה קודם, ולאור הסברה הזאת קבעו דין. נכון? ואנחנו היום שבעצם אין לנו את הסברות האלה, אין לנו את הכוח התכנוני הזה, את הכוח של ההיגיון השני הזה, אנחנו מנסים לשחזר אותו דרך הדינים. הדינים הם הנתונים, ומתוך זה אנחנו מנסים להוציא סברות ולבנות מחדש את אותו עולם, אולי בצורה משוכללת יותר, אבל באיזשהו מובן לבנות מחדש את אותו עולם שבעצם יצר את הדינים. אז צריך להבדיל בין שימוש במידות על ידי מישהו שבעצם לא יודע עד הסוף הם עושים אותם. ולכן באמת הוא אומר, אם הוא נתקע באיזשהו דין שהוא לא מבין, אז כנראה שכאן פה איזושהי גזירה שווה שהוא לא יודע עליה, זה רק אם שזו גזירה שווה נכונה. אנחנו היום אפילו יותר יכולים לעשות. היום אף אחד לא היום בדעתו להמציא איזושהי גזירה שווה על זה שלא מבין את הדין. אבל עד כדי כך, הבנתנו כבר לא, אנחנו לא תופסים את זה, אנחנו עושים את הנקודות האלה, שאנחנו אפילו בסוף הרוצים כל הזמן בהם.
כן.
הרמב״ם פעם, במילות היגיון, למשל, שהרבה מהמושגים נקראו שם, אז הרמב"ם מגדיר שהגשים ניסוחיים זה אלו שהקדמותיהם מפורסמות. המפורסמות, כן, מפורסמות. וזה מה שנקרא אולי דיאלקטיקה. הגשי ההלצה זה אלו שהקדמותיהם מקובלות. הרמב"ם מגדיר שם, הקדמותיהם מקובלות, הכוונה מקובלות מפי אדם מוסמך. לא הגעתי למסקנה הזאת לבד, אבל אני יש פה מישהו שאני יש לי יסוד להניח שאני צריך להאמין לו, או שאני יכול להאמין לו, וממנו אני מקבל את זה. הוא מדבר על היקשים, הרמב"ם שם, שיש היקשים ניסוחיים ויש היקשי הלצה. כאן לא ברור למה הוא מתכוון, כי ההיקש שנסמך על ההקדמות האלה הוא אותו דבר. כלומר, זה לא השאלה מאיפה אני יודע את ההקדמה. יש הקדמה ראשונה, אסור לרצוח בן אדם. הקדמה שנייה, ששימון הוא בן אדם, הקדמה אסור לרצוח את שימון. בסדר? אז המבנה של ההיקש הוא אותו מבנה בדיוק אם ההקדמה היא למפורסמות המפורסמות. זה לא משנה כלום. המפורסמות המפורסמות רק יותר מאיפה אני יודע את ההנחה של ההיקש. אז אני לא צריך יודע למה מקבל של שני סוגי היקשים, אבל אני חושב שהמפורסמות פה לא מתכוון רק על ההיקש, אלא לאופי הדיון הזה. אופי הדיון במפורסמות ובמסוגלות זה אופי דיון שהוא פחות בעיני המולסטיקאים, בעיני הפילוסופים הספרדיים. כן? למה הוא כזה? בגלל שהוא לא הגיוני, הוא לא מדויק, הוא לא לבני. אבל הנזיר טוען כנגד זה, זאת אומרת, זאת בעצם הטענה המרכזית של הספר, זה לא נכון. אבל גם שם יש שיטות, נקרא להן מדויקות, במובן הזה שהן נותנות תוצאה אחת או שהיא סמוכה שקר. כדי להגיע לאמת. גם בתחום של מה שהרמב"ם קורא מפורסמות זה מוסר, לדוגמה. זה נקרא מפורסמות של הרמב"ם. אז המפורסמות האלה, זה נזיר, זה לא נקרא מפורסמות. זאת אומרת, אתה יכול לדעת שזה נכון, זה לא בגלל שזה מפורסם בעולם של נכון, או שהסכימו, כל החברה הסכימה לא לעשות את זה. אלא יש כלל הגיוני שיכול להוביל אותי למסקנה שאסור לרצוח. הרמב"ם מחלק בין כמה סוגי היגיון. הוא אומר שקודם כל יש משפטים מפורסמות ומקובלות. ההיקשים מן המפורסמות נקראים היקשים ניסוחיים. ההיקשים מן המקובלות נקראים היקשים הלכתיים. אבל זה באמת אני לא מבין, זאת אומרת, למה לעשות פה שתי לוגיקות? הרי הלוגיקה היא אחת. אני חושב שהנביא לא מתכוון ללוגיקה, אותו מובן ממש כמו במילות היגיון. הוא לא מתכוון להיקשים הלוגיים שנסמכים על הקדמות מפורסמות ומקובלות. דיון בתחום האתיקה, בתחום המוסר, זה נקרא דיון בנושא של המפורסמות אצל הרמב"ם. דיון כזה, אני לא יכול להוכיח לך שאני צודק, כי כולם יודעים שאסור לרצוח, זה מה שאני יכול להגיד לך. אני לא יכול פתאום לתת לך טענה שמוכיחה לך שאסור לרצוח. לכן הרמב"ם תופס את זה כאיזשהו טיעון נחות יותר. וכנראה, במובן הזה אני חושב שהטיעון הזה נחות אצל הרמב"ם. וגם אותו דבר שאני אומר שקיבלתי מפי רבי שקיבלתי לסמוך עליו. איש מוסמך ואפשר לסמוך עליו. גם זה עדיין לא הוכחה. זה אולי בסיס לקבל את הדברים, אבל זה עדיין גרם פחות מאשר הוכחה. זה בעצם מה שאני מתכוון. אני חושב שאני מתכוון ללוגיקה היוונית שנסמכת על הנחות מסוג כזה או אחר. כנגד זה מסביר את הרי מהפיתות את הדברים האלה אני יכול לדעת באופן מדויק, נכון, אין לי טיעון פילוסופי, ביולוגי, מסודר, כמו שאני מוכר לך משפטים בגיאומטריה. אבל זה לא משנה, יש גם דרכים אחרות להגיע לוודאות. וזה מה שהוא קורא לי לרעיון השני. הערה בתחילתם של הרבה מאוד סיפורי לוגיקה יש רשימה של כשלים. כשלים הגיוניים.
לפעמים, אפשר לקרוא לזה דמגוגיה. כשלים ודמגוגיה. אז אם רוצים למכור איזשהו רעיון שאין לך בשבילו הוכחה, או שאתה לא יודע איך לעבוד שהוא צודק, אתה משתמש בכל מיני תרגילים רטוריים כדי לשכנע את כלל המאזינים. ואז יש לך כל מיני כשלים, רחוב סיפרה לי כמה שרה את הסופר של מידת הכשלים. וזה באמת מאלף לראות למה קוראים כשלים. זאת אומרת, יש כשלים שהם באמת, זאת אומרת, זה באמת, סתם, זה אפילו לא מדבר, שזה כך זה בנאלי. אבל רוב הכשלים שאנשים באמת כן נכשלים בהם, יש למשל, כדומה, כשל אחד למשל זה הפנייה לכוח. עוד קשר כזה. אז הפנייה לכוח, מה זה הפנייה לכוח? שבאים איזה תמה אתם אומרים אותו תשמע את הפנייה לרחוב הזה כי יש כמה אלפי כוכבים של תמונה שהם מאוד אוהבים לרחוב הזה. אז קודם כל, מה שאף אחד לא משתכנע זה לא בגלל הדוקים, הוא מודל כזה שהוא משתכנע לא בגלל שהוא משתכנע שזה חוק נכון, אלא בגלל שהוא באמת רוצה להיבחר עוד פעם. כן, זה שיש כמה אלפי אנשים שרוצים את החוק הזה לדון, החוק הזה הוא נכון ונכון, בעיני הסנאטור הזה, זה לא חייב להיות שיקול שמשכנע אותו, אבל זה עדיין שיקול שיתרום לו להצביע בעד החוק הזה כי הוא רוצה להיבחר. בסדר? עכשיו זה, אני לא רואה בעצם כזה בקשר לגדול, כי אם אתה אומר, כדאי שגם הוא יודע בדיוק למה הוא עושה את זה, הוא לא מתבלבל. זה לא שאבו עבד על עושה משהו והצליח לשכנע אותו שהחוק הזה נכון נכון, זה נכון. אלא הוא צריך לשכנע אותו להצביע בעד החוק. למרות שהוא לא מאמין בו, כי יש שיקול אחר שבשביל לא להצביע. עכשיו, לכן אני אומר, כשמסתכלים טוב על הקשרים האלה, וזה דבר גדול שלמדתי מחבר שלי פעם, כשמסתכלים טוב על כל הקשרים האלה, וכל אחד מהם, הוא עובד, יש פה באמת משהו אמיתי. זאת אומרת, כל קשר כזה, כל הראשון יש הפנייה לפנקות, למשל. אפילו איינשטיין אומר שצריך להוריד את האינפלציה, אני יודע מה. אני אשתה למוכן בפיזיקה, אז אם תבין אותו בפיזיקה, או תפיל סיפרי הלוגיקה מבינים שיש לזה איזשהו ערך של ראייה. אבל אם אתה אומר, אפילו איינשטיין צריך, או סובר, צריך להוריד את האינפלציה, אז מה המדון בתחום הכלכלי של איינשטיין? זה יפה מאוד, אבל יהודי כישרוני לדוגע איינשטיין, אז אם הוא אומר, אז זה יכול להיות שתבין לחשוב על זה. אבל אני חושב שגם בזה יש משהו. זה מופת דוגמה, כל מיני דברים שסיפרי הלוגיקה פשוט יוצאים, מה קורה הרי? לא מכיר, מה שאתה הייתי להסביר לך אחר כך זה מה בטוח נכון, זאת אומרת, ההיגיון היווני הברור הוא אחת משמעי הדדוקציה, כן? ואז איכשהו לחלק מהכותבים, זה תמיד זה משתנה גם ביניהם, ויש חלק מהכותבים שאתה גם יותר מיוחדים, אבל חלק מהכותבים בטוחים שכל מה שהוא לא כזה הוא קשר. אז הם מביאים את רשימת הטיעונים שמשכנעים אותך למרות שהם לא כרגע. של כל בני אדם לבני תמותה, סוכת הסוכן אדם, אתם נוכל לסוכן תמותה, כן? זה כמובן טיעון מתקף על העד, לגבות כל מיני צורות דומות. כל דבר שהוא לא כזה מופיע ברשימת הכשלים.
אבל זה הילד זה שהוא לא מוחלט.
בדיוק. לא, זה בדיוק הנקודה. אם אתה מדבר עם זה, אז בסדר. אבל אתה מדבר עם זה, זאת אומרת, זה לא קשר בשום צורה שלי, זה רק בסך הכל, אמצעי כמו שקראנו פה, דבר שהוא במקרה הזאת אתה יכול לקרוא לו פחות. כמו שאומרים על הרפא נגיד, או על הרבן, שאומרים כאן כשיר הערצה, או היגיון הניסוחי הוא פחות. הוא אומר לזה שהוא לא מוחלט, אבל זה לא קשר. זה עוד פעם, זה אותו דבר, זאת אומרת, מה שהנזיר חוק מביא על זה בדיוק אותו דבר. למה הם אומרים שהדברים האלה בעצם פחותים, והם בעצם לא, אולי אפילו מתעזר כאן לגמרי כמו הרבן, כי הם תופסים שהדרך הולכת להגיע לאמת, זה הדרך הלא מקרה היוונית. זאת אומרת, זה דבר שהוא לא כזה, זה באמת פחות. אם אתה מכיר בזה שיש דרך אחרת להגיע לאמת, לא תמיד דרך מוכחות סתורות ואנליטיות, אז מי אמר זה פחות? זה איך אולי, אנחנו קצת דיברנו ועוד קצת נדבר בעזרת השם. זה בכלל לא פחות. אבל באותו דבר אנחנו מוצאים אותם, באותה דוגמה של הרבה הם הספרי לוגיקה האלה, גם הם. הם חושבים להגיע ללימוד הכללים המוחלטים, המתמטיים, וממילא באיזשהו שלב הם נשבים בסיבה הזאת, שבעצם רק הדבר הזה לא ועזבו השכנוע, וכל השאר זה דמגוגיה.
זאת אומרת, זה
נהגים. לא, אבל זה לא תחליט היום, יש פה הרבה חלקים, יש פה חלק פרדוקטיבי, ויש פה חלק פרדוקטיבי. זה לא נגיד, זה נגיד שהאיינשטיין יותר קודם, אולי גם בתחום שלו, יש יותר חכם. כשאנו חושבים על אותו דבר, סביר שהוא צודק, לא? לא, אני אומר, כשאני בא, עומד על במה וצועק לקהל, רבותיי, אפילו איינשטיין אומר שצריך להביא את האינפלציה. אני דמגוג? לא, ששאלו, זה טיעון סביר, טיעון שיש בו בהחלט יש לו עצמאות. זה הכל. אם היחידי שלא יהיה דמגוג, זה רק מי שטוען טיעונים אנליטיים, חסר סדר פלוסיות על ידמות. זה ברור, זאת אומרת. ובמובן השלילי של המילה, זה לא שננטרל את כל הרטוריקה תישאר להם את הצרופה, לא יישאר כלום. זה הדברים היחידים שיכולים להיות, על זה דיברנו ב... הדברים נשמעים פשוטים כשאומרים אותם, אבל צריך להיזהר לא להיות שבויים. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו שבויים באיזשהם קונספציות בסיסיות שכדאי לבדוק אותם מדי פעם. טוב, אני עובר לעוד ד'. תורת ההיגיון השני, לעבוד קצת יותר מהר. תורת ההיגיון השני העברי שתכונתו הדינית בהן שלית, הנתון למידות שבהן התורה נדרשת, וההיגיון הסודי העברי בהשוואה להיגיון היווני הסטורי והחדש, תשמש יסוד לבניין הפילוסופיה הדתית היהודית החדשה, ולציטוטה לדורות הקודמים, ובהמשכה ממקומה הראשון המנוי. קודם כל מה זה הן שלי, זה מושג מפתח בספר הזה, הן שלי זה אנלוגי. יש בהמשך יש משלים, זה אחר. המשל זה לעשות אנלוגיה, זה משל וזה, זה דומה לזה. משלי זה משהו קצת אחר, זה נראה את זה. והדבר הזה הוא בעצם פנייה, זה בעצם להסתכל עוד פעם על הפניות שדיברנו עליהן קודם. ההיגיון העברי תכונתו היא אנלוגית, בדיוק כמו שאמרנו קודם. כאן באה תגובה לאוטימן, כן? אני כבר נכנסתי אותה שם, אבל היא בעצם כתובה רק פה. בסדר? זה לא חוזר על עצמו, אני חוזר על עצמי. זאת אומרת, האוטימן הציגה את העליון הקולקטי, זאת אומרת, שרק היווני זה הדבר המדויק, וכל השאר זה פחות עם בכלל. ובעוד דלת הוא מסביר בדיוק לא ככה, זאת אומרת, תורת העליון השני העברי, זה לא כמו הקולקטיקה. זאת אומרת, זה... תכונתו היא דינית והמשלית, זאת אומרת, אנלוגית. והכוונה שדיברנו על זה כבר, שיש שלוש צורות של חשיבה, כן? דדוקציה, אינדוקציה ואנלוגיה, שלוש צורות בסיסיות של חשיבה. ואותם אנליטיקאים או סכולסטיקאים, או שלא תקראו להם, בעצם חושבים שהדדוקציה הזאת הדרך היחידה להגיע לאמת ברורה, ושתי הדרכים האחרות הן בעצם דרכים פחותות בכלל. ופה הוא אומר שבעצם היסוד שהוא קובע שההיגיון העברי השני מכיר בתוקפו גם של ההיגיון האנושי, גם של תשובת החשובה האנושי, היא אנלוגיה. זה בעצם של אנלוגיה, כל שם
האנושי.
אתה אינדוקציה? אה? אינדוקציה חייב אנלוגיה? קשה מאוד לעשות דבר אחר ביניהם, אנחנו נדבר על זה. אנחנו נדבר על זה גם פה בהמשך וגם... קשה פה לעשות את הרעיון ימים מהם יותר מימים. לכאורה נראה שיש, אבל אני חושב שזה מימים, הוא היום זה... דדוקציה זה לכאורה הדבר הכי נכון. האם היו בשני סוסים שקוראים לעניין כזה, זה לא יכול לכל הסוסים בעולם של עניין כזה.
אמרתי. גם לא עושה בכל כלל מן הכלל.
אה?
בכל כלל, מן הכלל. אתה רואה איזשהו כלל,
זה לא
שם.
זה לא נכונה. זה לא גם אמרתי, בהנחה שההנחה היא כן נכונה. אתה לא יכול להגיד לך. אם אין את הכלל לא יש עתים מן הכלל, אז הכלל זה לא כלל. זה לא כלל, זה לא כלל. אתה נניח את הכלל, אז זה לא כלל, זה מוכרח. האנלוגיה הזאת רק אני אתן לכם רק מראה מקום בעמוד פי ד' אין לכם עמוד פי ד' יש שם בסעיף פי ד' שם הוא מדבר על הקשן שלי לעומת הקשן שלי הוא אומר על דבר שכמה מילים הקשן מופיע הגיוני כללי אני הרד פילוגיזם פילוגיזם הלימודית של המילה הערבית ויסוד ההיגיון היווני העתיד שמצא דומה גם לעתיים במין שהיה צמוד, זאת אומרת גדולה, 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 מקיים ומכריח דבר הידוע דבר. למה ההיקף המחדש דבר שאינו יודע מקודם, שאינו ידוע מקודם, הוא ההיקף ההם שלי. ההיקף הדמיון, ההפרעה, הנקרא אנלוגיה. זה המילה, אבל פה הוא גם מסביר ביתר פירוט את ההבחנה שהוא עושה פה בקצרה. ההיגיון היווני הוא היגיון שבעצם נכון שהוא מדויק לתכלית ולכן הוא גם לא עושה כלום. וההיגיון השני זה היגיון שהוא אולי לא מדויק לתכלית אבל הוא היחידי שיכול ללמד אותי משהו. זה האנלוגיה, ההיגיון השני. עכשיו הוא מכניס פה עוד כמה נקודות, כל הנקודות האלה יבואו לזה מפורט בהמשך, אני לא אתעכב על זה עכשיו, אבל הוא על הסיפור של הדורות הקודמים וההמשך, והמקור הראשון לדבר הזה שהוא הנבואה זה בעצם התיאור בקצרה של איך ההיגיון שלי הזה מגיע אלינו, היום אנחנו מרגישים לגמרי מנותקים ממנו. אם אני לא תתואר נדרשת זה שאין אופטימי, זאת אומרת, אנחנו לא יודעים מה עושים את זה בדיוק. בזה שאפילו לא מבינים איך עשו את זה עם אותם ההתנחים, אתה נכון לבוא לתוך משהו חדש. אבל הצורה להיכנס חזרה לעניין הזה זה להבין שאנחנו לא צריכים להמציא את זה אלא אנחנו יכולים להיות ניזונים מאיזשהו רצף היסטורי שתחילתו בעולם הנבואה זה בעצם השימיות והתגלגותה הנביאים ידעו את הדיון המידות כנראה בצורה מוחלטת הם ידעו בדיוק מה זה אומר, איך משתמשים את זה באופן מדויק. זה כוח נבואי, וההיגיון השני הוא בעצם שורשו לו כוח הנבואי. אחרי הנביאים התחילה תורה של בעל פה, אז גם ניסקו את הדין המידות האלה, אגב. הדין המידות ניסקו בתחילת תקופת החנאים. בגלל הזקן, כן, והגיעו לנושא אחרת את המידות, וזה בדיוק באותה תקופה שכבר הצליחו לדעת איך להשתמש בהם, כן? תמיד כשמתחיל משהו, ושמפסיקים לדעת איך להשתמש בו. מה שברור לי לגמרי, אני לא מנסה לנפח את המובן. אני מדבר על זה כבר, הראשונים לא מנסחים את כל החקיר, אז למרות שיש איזושהי טענה שזה יושב להם איפשהו מאחורה. זה ברור, זאת אומרת, אין משהו כך, וזהו, אנחנו כדי לפחות את מוכן להבין, צריכים להגיד הגדרות, נפתמים על זה, חקירות והכל. אז כלל זה, זה מי שמחילים לנפח משהו, לנסות להגיד אותו, זה מה שלא מבינים אותו. אם מבינים אותו, אז מתאמצים פה כרגע, ואתה לנפח. ולכן, עוד פעם, יכולים לכל מיני חוקרים שיובילו שהמידות נולדו בתחילת תקופת התנאים ונשארו מחמורבי, אני לא יודע איפה, כמובן הרבה קודם, כן, לא משנה, רק נשארו מכל מיני מקומות, אבל האינטרפרטציה שאני חושב שהיא נכונה לדברים, וכמובן שום מחקר לא יכול להוכיח לכאן או לשם, אבל זה לא יכול להיות נכון לעשות. זה שבעצם הדברים האלה היו קיימים קודם עוד יותר, רק כדי להתרצור, אני חושב שזה נכון, נכון באמת התנאים הם אלה שסידרו אותם וניסקו אותם במפורש, אבל הם היו קיימים קודם, השתמשו בהם כל הזמן, אבל השתמשו בהם בצורה, זאת אומרת, זה היה איזשהו היגיון מוכח, זאת הייתה צורת חשיבה, זה בדיוק מצביע על העובדה שהיוצאים את זאת צורת חשיבה, לא כללים פורמליים, אם זה באמת היה כללים פורמליים, שניסו לפרשנות התורה, זה אסור ממש שהם נוצרו בתחילת זה הפסיק להגיד על הרגע שלו הוא כרגע מסיני יחד עם התורה, קומפלט, זאת אומרת, הוא לא יודעת לקרוא את התורה, אז הוא נותן אותה. אבל בדיוק התפיסה, דווקא הפתח של התפיסה המחקרית, שיכול לקנות שהמידות נוסקו יותר מאוחר, זה דווקא מתוך תפיס, זה לא כללים של היגיון עצמי, אז הם היו קיימות כל הזמן, זאת אומרת, כשעשו את התורה לא היו צריכים לתת את זה אם הם לדרות אותה. ואיזשהו סתם, כשאיבדתי קצת את היכולת הזאת, אז כשראו שמתחילה להיאבד על יכולת הזאת, אז ניתקו כבר כללים. זה בסוף להגן את זה. היום אפילו הניסוחים מאוד יש לנו, אבל... אבל
הייתה מטרה אחרות, וגם זה, זה כל מיני דוגמאות, גם לחזק, גם התורה עצמה, זה שני מיליון אחרת, אנחנו מתחברים, אז כל מיני דוגמאות גם אז, לפי ההפרה, זה כולו נחת. אתה לא יש לי גל שפחה שלא מן מה...
כן, בסדר, טוב, אני חושב את זה.
אני חושב את זה, אני חושב את זה, אנחנו חושבים גם את זה. למה אני חושב את זה, את תורת הגלון היבנית?
לא, קשה, לא יודע. לא, אני חושב את זה הרבה, לא יודע. יש לו דברים טריוויאליים, אבל אני באמת לא מבין. רוב הדברים לפחות, אני באמת, ממש פשוטים, אבל אני לא... כמה המחל כתב ספר כזה? לא יודע.
אני
חושב, יש איזשהו ערך לניתוח המפורש, זאת אומרת, לפעמים כשאתה בכל זאת מסתבר, אז אתה עובר לכלל הכתוב ונעזר בו כדי להתמקם עוד פעם, למרות שבעצם אופן טבעי אתה חושב כאן, הרבה פעמים, למשל, אני יודע מה, אחד הדברים כאן הוא מציץ שם זה את הריבוע הניגודים, כן? למשל, השלילה של משפט כולל חיובי זה משפט שולל חלקי. מה זאת אומרת? אם אני אומר, כל בני האדם הם בני תמותה, כן? העת זה משפט כולל, והנושא שלו זה כל בני האדם, זה חיובי, שהם בני תמותה, לא הם לא בני תמותה, אלא הם כן בני תמותה. משפט כולל חיובי. מה השלילה של משפט כזה? שישנו בן אדם שהוא לא בן תמותה. זאת אומרת, זה משפט שולל שהוא לא בן תמותה וישנו. זאת אומרת, בחלקי, לא כל בן אדם לא בן תמותה, אלא ישנו בן אדם שהוא לא בן תמותה. נכון? אז השלילה של המשפט הכולל החיובי היא משפט שולל חלקי. תבין? עכשיו, כל אחד מאיתנו יודע את זה. זה לא חידוש שהרב מחידש לנו. אבל אתם תראו שנופלים כזה הרבה פעמים. והדוגמה הכי פשוטה לזה, למה בחרתי את זה, שזו דוגמה פשוטה פשוט שנופלים בה. הרבה פעמים מדברים על הפרדוקס השקרן, נכון? שאיש תושב קרפים אומר כל תושבי קרפים שקרנים. ואז אומרים, רגע, אם כולם שקרנים, אז הוא שקרן, אבל אם הוא שקרן, אז הם לא שקרנים, אם לא שקרנים, אז לא שקרנים. זה שטויות כמובן, זה לא נכון, זה לא פרדוקס, זה לא שום דבר. כלומר שהשלילה של כל תושבי קרטים שקרנים זה שישנו לפחות אחד שהוא לא שקרן. לא שכולם לא שקרנים. זה שישנו לפחות אחד שהוא לא שקרן. נכון? למשל הבן דוד שלו, שזה אותו דבר שאתה מדבר. הוא כן שקרן, הבן דוד שלו לא שקרן. להגיד משפט זה הוא שקרי, זה פרדוקס השקרן האמיתי.
תגיד למי שקרן זה פרדוקס.
אה?
תגיד למי שקרן זה פרדוקס.
אני שקרן, מה זה נקרא? תמיד, לא תמיד, שיהיה ברור מה אתה מתכוון. אני שקרן תמיד, אבל כל משפט שאני אומר הוא שקרי. גם לא לדעתי. לא. בגלל שאתה במשפט הזה, למשל עכשיו, אתה באמת משקר. אתה יודע למה אתה משקר? בגלל שאתמול אמרת משפט אמיתי. ולכן זה לא נכון שאתה שקרן תמיד. מבין? זה פשוט פרדוקס. אתמול אמרת משפט אמיתי אחד, וכל שאר המשפטים שאמרת הם שקריים, נכון?
זה משקר,
זה משקר. אתה משקר זה לא פרדוקס. לא, משקר, שאתה אמרת, לא כל שקרן הוא פרדוקס. זה משקר, נכון. אבל זה קשור, המשפט הזה שאתה אומר עכשיו הוא שקרי, אתה צודק. אבל זהו, הלוק נעצר בו.
אם אני משקר שאני משקרן, אני משקר שאני
משקרן. לא, אתה לא שקרן תמיד. למה אני מבין? זו דוגמה קלאסית לזה, יש פה היגיון שאחרי שמבינים אותו כולם מבינים, זאת אומרת, זה הרי היגיון שכולם מכירים אותו. כולנו יודעים שההפך מכל תושבי קרטים שקרנים זה לא שכולם דוברי אמת. זה לא ההפך של כל תושבי קרטים שקרנים. ההפך של כל תושבי קרטים שקרנים זה שיש לפחות אחד שהוא לא שקרן. נכון? אז למה כולם נופלים בפרדוקס הזה? כולם נופלים בפרדוקס הזה כי לא שמים לב לכלל הזה. כשמנתחים את הכלל הזה באופן מפורש, אז לפעמים זה עובר, כי אתה... רגע, בוא נבדוק את זה רגע עכשיו באופן פורמלי, אז בוא, אני התאבקתי כבר. בוא נעשה לבדוק רגע, כמו שמחשב קודם דברים. ואז לפעמים, אתה יודע, גם כשאתה מתכוון, אתה יוצא רגע החוצה, מישהו כתב לך כמה כללים, אז זה עובר לך. אני כתבות מספיק, בגיל 16 לרמב"ם יכול להיות כתבות מספיק. למה הוא ביטל את זמנו בגיל 16 על העניין הזה? טוב, תורת ההיגיון הפנימי העברי, הנשום במידות שבהן התורה נדרשת, תשמש מבוא למידות מדרשי ההלכה, והישרת דרכי התלמוד, שבעמקות וחריפות לימודם גדל ויגדל השכל העברי, יגדיל תורה ויעביר ויתחדש רוח ישראל. אני תמיד מקדים את המאוחר, זה נשמע חזרות, אבל כשתקראו את זה בפנים, אז כאילו זה לא חזרות, אני קצת מגיעים פשוט. הנזיר בעצם טוען פה, שהוא ממשיך לטוען פה בעצם כאן, לראשונה אני חושב כאן במפורש, באופן מפורש, שהיו ג' מידות מגדילות את השכל העברי. זאת טענה מהפכנית, מה פתאום? ג' מידות זה עוד הכללים שרירותיים, שאיתם אני מפרש את התורה, מה מגדיל פה את השכל? זה לא מגדיל שום שכל. אם אני לומד אוסף של כמה כללים איך לפתח קוד של מישהו, הוא נותן לי, לא שגיליתי את הקוד לבד, זה אולי מגדיל את השכל, אבל אם הוא נותן לי את המפתח לקוד, הוא נותן לי את הנייר או שאני צריך ממנו לקרוא את המסר, אז מה מתפתח? זה שום דבר לא מתפתח. זה לא שירותי, השתמשתי בו, הבנתי מה הוא כתב, אמרתי יאללה. בוא נזיר אומר בדיוק את הטענה, אנחנו כבר הגדמנו אותה כמובן כמה פעמים כדי להבין פשוט כנגד מה הוא נלחם, אז רציתי להציג את זה כבר קודם. כאן הוא אומר, י"ג המידות זה לא דבר שרירותי, י"ג המידות זה הדבר שמגדיל את השכל העברי, ואלה הכלים שאיתם משתמשים שעובדים עם השכל העברי. והוא אומר את זה מזה שדרך הניסיון להבין אותם ולהשתמש בהם, אנחנו יכולים לנסות ולהחזיר לעצמנו את אותה יכולת שינית שעבדנו. אנחנו באמת רואים את זה שבי"ג המידות אנחנו נתקעים אולי בצורה החזקה ביותר. זאת אומרת, אלה הקטעים בשעה שהם הכי פחות ברורים לנו, הלימודים. הסברות זה כאן הכל אנחנו מסתברים איתן, בגדול. יש אולי לפעמים סברות פחות מובנות, יותר מובנות, אבל בגדול אפשר להסתבר איתן. הי"ג המידות זה הנקודה הכי עמומה בעצם, הכי לא ברורה לנו, הכי נראית לנו סתומה ורחוקה מאיתן. זה סימן ששם יושב התורש לכל היכולת שעבדה לנו. ולכן הניסיון להבין מה יושב שם הוא המפתח לנסות ולשחזר את אותה יכולת. זה מה שהוא אומר, יגדיל תורה וידים, מתחדש רוח ישראל. נחזור לאותה רוח שהייתה פעם, לאותה יכולת אינטואיטיבית או שינית שהייתה פעם. לדוגמה הדבר, אנחנו ראינו באחד השיעורים האחרונים, האחרונים היו כבר די מזמן אמנם, אבל עד השיעורים האחרונים אנחנו דיברנו על במי הצד. אבל במי הצד זה דבר שממנו למדנו עיקרון, אתם מבינים שזה פשוט מגוחך ללמוד עיקרון מיוגים המידות שהתורה נדרשת בפסיקה של רלב"ג והרמב"ם. אין מה ללמוד מזה עקרונות פילוסופיים. יש לך להיות פרשני, שזה מה שאתה צריך לעשות, כך קודדו את הדברים. אם אתה רוצה להוציא מפה יסוד מחשבתי, אתה מניח להוציא הנחה סמויה שיש לשים לב אליה. וההנחה הסמויה היא ההבנה של הנזיר במה הם יוגים למידות. וכשיוגים למידות הם כללים שבאמצעותם אנחנו מפענחים באופן אמיתי גם את העולם, לא רק את התורה. זאת אומרת, זה כללי היגיון, זה כללים שבאים לעזור לנו לפתוח את ההבנה בכלל. זאת אומרת, זה כללים שבאמצעותם מבינים, לא שבאמצעותם מפתחים קוד. תוקף דרכי ההיגיון השני העברי הסודי הוא לקרב ולהעלות לגילוי רוח ההיגיון העברי של אוזניים כולות ופקוחות ונשמע כרוח הנבואה. כן, זה הלוגוס שדיברנו, שבעצם האנלוגיה זה דבר שהוא באמת לא חזותי. אי אפשר לראות אותו ולכן קשה מאוד להעביר אותו למישהו אחר או לשכנע מישהו אחר שאני צודק. זה דבר שדורש ההגנה למשהו שנמצא בתוך הדברים, מה שקראנו הלוגוס, המאמר שנמצא בתוך הדברים. אנחנו קוראים לזה ההאזנה, כי בעצם הצורה שלך להגיע למהי אנלוגיה נכונה זה לנסות ולהקשיב למה יש בתוך הדברים. זאת אומרת, איך באמת הדבר הזה דומה לדבר הזה? למה באמת יש לו איזשהו דמיון בין שני דברים? כללים איך לנסח דמיון זה לא כללים שאפשר לעבוד איתם עם הלוגיקה המקובלת. זה פשוט, אנחנו קוראים לזה אינטואיציה. או שאתה מבין שיש פה דמיון בין שני דברים, או שאתה לא מבין, אי אפשר. קשה מאוד לפחות, לנסות לשכנע אותך באמצעים לוגיים שדבר מסוים דומה לדבר אחר, או יותר דומה או פחות דומה, זה מין כללים ש... איפה לעשות אנלוגיה, איפה אנלוגיה היא מוצדקת, איפה היא לא מוצדקת, זה מין הרגשה פנימית. הרגשה הפנימית הזאת היא לא הרגשה פנימית, כמו שאמרנו, אלא קליטה של משהו שבאמת ישנו בעולם. זה ההאזנה. דור חדש יקום, בנים בני חורין יוולדו בתחיית ישראל המדינית בארץ קודשו, ישוב ברוכו מקור מחצב נשמתו רוח הנבואה. אז הוא אומר שמעבר לעניין הזה שגם יעזור לנו להבין את העולם, יש לזה גם משמעות גאונית לתהליך האינטלקטואלי. זאת אומרת, זה לכאורה תהליך אינטלקטואלי. הוא בא להסביר לנו איך צריך להבין יותר נכון גם את התורה וגם את העולם. אבל הוא פה אומר שבעצם זה לא רק תהליך אינטלקטואלי, וזה אנחנו נראה בהמשך, זה כמובן אבן פינה בשיטתו, שהשכל זה לא דבר מנותק. זאת אומרת, ההאזנה, כמו שהזכרנו כבר בשיעור הראשון, ההאזנה בעצם מצביעה על ראשי איזושהי התאמה בין מה שיש אצלי בשכל לבין מה שיש בעולם. כשאני מאזין, אז אני מוצא תבניות שאני מקורא את עצמי, אני מוצא אותן בעולם, וככה אני עושה דמיונות, ככה אני עושה אנלוגיות, ככה אני עושה אינדוקציות. אז זה בעצם מניח איזושהי התאמה ביני לבין העולם. זאת אומרת, כל דבר שהוא באינטלקט, יש לו גם שורש במציאות. יש איזושהי התאמה בין האדם לבין העולם, כן, כידוע בספרים, וההתאמה הזאת באה לידי ביטוי בכמה מישורים. גם במישור הזה, שעצם זה שעכשיו נכנס להאזין ולעשות אנלוגיות, אז כנראה שיש באמת התאמה בין התחושות הפנימיות שלי, האינטואיציות הפנימיות שלי, לבין מה שקורה בעולם. אני מסיק מסקנות על העולם מכוח תחושות שלי. מה הקשר? יש לי תחושות שלי, אז האשליות שלי זה לא כמו אשליות שלך. למה אני חושב להסיק מסקנות על העולם? להסיק מסקנות על העולם כי אני מניח שהתחושות האלה לא סתם תחושות סובייקטיביות פנימיות שלי, אלא הן מתאימות למשהו שבאמת קורה בעולם. אי אפשר לפרוט אותו באמצעים לוגיים או חזותיים, מה שהוא קורה פה, כן? אמצעים ברורים. אבל זה יש לו איזושהי התאמה שצריך לקבל קצת את יכולת ההבנה כדי להבין בה, להבין אותה. ומצד שני ההתאמה הזאת זה גם התאמה יותרת. זאת אומרת, ברגע שאני אתקרב יותר ויותר ליכולת הנבואית, אז היכולת הנבואית בפועל פשוט תתקרב אליי יותר. זאת אומרת, אנחנו נתקדם יותר ויותר בתהליך הגאולה לקראת חזרת הנבואה. זאת אומרת, אנחנו לא רק עושים תהליך אינטלקטואלי, אלא תהליך אינטלקטואלי גם מתאים לאיזשהו תהליך היסטורי. זאת אומרת, בתהליך ההיסטורי יש קשר אינטלקטואלי וההפך. לאחר החורבן, כתוב בגמרא, הגמרא בחגיגה נדמה לי אומרת, שאחרי החורבן נשאר לנו בת קול. אחרי הנבואה נשאר לנו בת קול. בת קול, קודם כל, זה עוד פעם, מציע להאזנה. תמיד, תת שמע, כן, בואו שמע, הכל זה ההאזנה, והמינוחים בפשט, והמינוחים בעולם התבול, זה מינוחים של ההאזנה הרבה יותר מאשר של ראייה. זה
נעזור ותחז.
נכון, והוא מדבר גם על זה. זה לא מקרי. שבזוהר יש לנו מין כך עדי. זה בדיוק ההבדל בין ללמוד קבלה ללמוד גמרא. אנחנו רואים כאן דיבר על זה בגלל הפעם. זה לא בעומס. למה תומעה לא נפטר וחסד זה כן נפטר? חסד זה הרבה יותר נגלה מאשר תומעה. חסד כולם מבינים מה זה ותומעה לא. נכון. לכן לא זה נפטר ולא לא נפטר ולא זה נגלב לא הוא נגלב. נגלב ונפטר זה מקודות, זה לא מושגים. מקודה מסוימת של לימוד נקראת נפטר ומקודה אחרת של לימוד נקראת נגלב. זה לא משנה מה לומדים בזה, זו שאלה אחרת כבר, מה לומדים בזה. אז הקבלה, התחזי, זה ללמוד בעצם באופן נגלה את תורת הנפטר. זה עניינו של שמעון בר יוחאי, זה כתוב ב... תופיעים ברוכי תגילה, זה בשם חסידים הוריתי, זה הכל אפשרי. זה האחרונה. הוריתי חסיד לאחרונה. אבל שם טוב, יש שם רבשון ברוכי, הארי, אבל שם טוב...
זה דבר של חב"ד
באמת. אז שם כתוב, זה דברים שהם בעוד מקומות, וזה אני יודע את אדם של חבד, אבל זה נמצא בעוד מקומות. ומה שקבל אותו בגלל זה שרבי שמעון בר יוחאי הוא למד, הוא לימד את המקצוע באופן נגלה. הוא בנה את שלב הנגלה. הארי בנה את שלב הרמז, הרמז, כן, בר שם טוב את הדרש, ומי זה הרביעי אני קורא לו? משיח. משיח, כן. לא קל את אני לא זוכר אותו. טוב. אז זה אני חושב את המושג תחת, אם הוא מדבר על זה בהמשך. כן, כן, ההיגיון השני הסודי, אני אולי לא הדרשתי את זה, אנחנו בהקדמה, הוא אמר, לא בהקדמה, באות א', אז הוא אומר שהתמול ההיגיון העברי, השני העברי מתחלק לשניים, לפי תמצית ההיגיון ברוחו. ההיגיון השני הכללי, הנתון במידות שבהן התורה נדרשת, ובהמשך ההיגיון השני הסודי. נתון לספירות החוכמה הפליבית העברית בישראל.
מה
בכל זה כללי? כללי זה גלוי לכל. חודי זה שניתם, הכל זה כללי זה גלוי לכל. להקשבת העולם החיצונה, מה שעה עכשיו? מה שעה? מה שעה? בוא נגמור את הקדמה הזאת. להקשבת העולם החיצונה ולשמיעת הבינה הפנימית קודמת ועוברת השמיעה ההיסטורית מפי השמועה. כדרכו של הרמב"ם זו הפילוסופיה הדתית היהודית האמיתית לומר בדרשות ההלכה במשנה תורה, מפי השמועה אמרו, מפי השמועה למדו. זה מעניין, שדף אחרי מה שהוא אמר קודם, קורא לו זו הפילוסופיה הדתית היהודית האמיתית. לא, באמת, זה איזה חילה קצת, אני לא רוצה להנחת את זה עדיין. זה היחס שלו לאותם חכמי אסכולה. אבל זה רמב"ם זה אמיתי, זה הרי חלקי, אנחנו נראה את זה כל הזמן באות הבאה, אנחנו נראה שהם טועים אפילו, יש להם השלכות מוטעות כתוצאה מההנחות שלהם. אז רגע נראה. בכל אופן, הנקודה שמצביע עליה פה זה שיש קשר, וזה גם כמוזכר קודם, יש קשר בין תהליך השמיעה ההיסטורית, או במילים אחרות, תהליך העברת התורה שבעל פה, לכן גם היא הייתה בעל פה דרך אגב התורה הזאת, התורה הזאת הייתה בעל פה ואסור היה לכתוב אותה. אסור היה לכתוב אותה כדי שהיא תועבר בצורה של שמיעה. ולא בצורה של, של ראייה, אבל עוד פעם, אנחנו דיברנו על זה כבר שקריאה של ספר זה בשביל שמיעה, אבל זה עדיין כבר יותר ראייה מאשר שמיעה בעל פה. אנחנו כולנו מכירים את ההרגשה שיש הבדל, אולי לרעה לפעמים, אבל יש הבדל בין לשמוע שיעור לבין לקרוא את אותו דבר בספר. אותו דבר, אותם, זה מה שכתוב בגמרא, כן, היה זה מחדש המחבריי בחזית אל המנהל מאחורי. כשאתה רואה את מי שמדבר, עוברים אליך מצרים לא מילוליים. זאת אומרת, זה מה שנקרא שנייה. זה לא עובר דרך האוזניים ולא דרך העיניים, זה אולי אפילו דרך העיניים זה עובר, אבל זה מצרים לא מילוליים, לא מפורשים, לכן אני קורא את זה שנייה. כל זה עובר דרך העיניים. בסדר? אז כך רצתה התורה מראש שתעבור התורה שבעל פה. אז בגלל איך לעשות להשם, אז רגע יחליט לכתוב באיזשהו שלב, אבל עוד פעם. בעצם זה היה צריך לעבור בעל פה, כי תהליך השמיעה הוא תנאי בסיסי להעברה האמיתית של התורה. הכתיבה הזאת של התורה שבעל פה, היא במובן מסוים אולי עצרה קצת את השכחה מצד אחד, אבל הגבירה את השכחה מצד אחר. זאת אומרת, היא דרדרה אותם עוד יותר במורד אובדן האינטואיציות. כי אנחנו... היום כבר כמו שהרמ"א כותב, כן, בשולחן ערוך, הרמ"א כותב, אנחנו מבינים רב מובהק היום. בגלל שהיום כולם לומדים מספרים. פעם הרי מה זה? פעם כל מה שידעת היה אמר לך. לא היה ספרים, לא קראת כל מה שידעת, זה רק מה שהרמ"א אמר לך. אז באמת הוא בנה אותך, נהיה לבעל פה, הכל עוד נהנה ממנו, אין, אתה לא יכול... הכל נשאר. היום אתה פותח הכל, ספר שאתה רוצה, מסתכל, מתרשם, הוא מחקר, הוא מאחרת. זה מושג של רב מובהק. ואין מושג שרב מובהק זה מצב או איזשהו דין טכני. זה מקום שבו התורה נמצאת. התורה שבעל פה הפכה להיות תורה שנכתב. כן, ובתל הצהרת ספרים נדלקה, אז הראש והטופקוס כותב, כותב כל כתבי הקודש בשבת, שמותר להציל את זה, זה גם נקרא כבר ספרים שיש להם קדושת ספר, הגמרא. הגמרא כמו שמוצאת אצלנו, לא בכתב השיעורי על כלל, כן? זה ספרים שיש להם קדושת ספר, אפשר להוציא אותם מהדלקה. כמה יש לנו קריטריון שצריך להיות דבר שיש לך קדושת ספר, לא מספיק שזה יהיה דברי תורה. אז באמת זה דבר, זו תפייה מאוד מהפכנית, זו תפייה הלכתית יבשה בדין דרבנן. יש מאחורי הדבר מאוד מהפכני. הדבר הזה הפך להיות קטע של ספר, זה לא... פשוט את הדיבור, עכשיו אתה כתבת, זה הכל, זה אותו דבר. לא, זה הפך להיות קטע של ספר וזה הכל בתורה של בכתב.
כמובן את הדיונים.
ואיבדנו בזה הרבה כמובן. לא לחינם אנחנו אולי לכתוב את זה. אז לכן הוא אומר, תנאי ליכולת שיעית זה השמיעה הבין דורית. שמיעה היסטורית הזאת. ככל שאתה שומע, אתה ניזון משמיעה מהדורות הקודמים, השמיעה הזאת יוצרת אצלך גם את היכולת השמיעית שלך. כיוון שככה היא עוברת, היא לא עוברת מספרים. זה בדיוק הבעיה, לכן אסור היה לכתוב. כי בספרים עוברת האינפורמציה, לא עובר השולחן ערוך החמישי, כן? לא עובר איך מסתכלים על דברים. אז לכן השמיעה היסטורית היא זו שיוצרת את היכולת השמיעית גם. השמועה המקובלת מפי המסורת אינה סותמת בפני חייבות הבינה. לא כחילוק מפרט זה, יש לדבר הרבה על המפרט הזה, אבל אני לא אעשה את זה עכשיו, כי זה עוד יחזור לנו בהמשך. לא כחילוק מצוות שיניות ושכליות לבעלי הפילוסופיה הספרדית, בעקבות המדברים. המדברים והמתקדמים. אף לא כחילוק שמעת ועגדת לפני הדור האחרון, ההיסטוריונים והתורניים. אנחנו חוקרים וגם בתוך הישיבות. נכנס איזשהו חילוק שאומר הנזיר, זה חילוק מוטעה. זה חילוק שנתפס כאילו שמה שאני שמעתי מהרב שלי, אז אסור לי לחלוק עליו, זה הכלל, אסור לי לחלוק על דברים שהם במסורת, בגדול. ובעצם זה סופן בפני חירות הבינה. זאת אומרת, רגע, מה קורה? איפה... היום עולות הטענות האלה הרבה, אז איפה חופש החשיבה, איפה כל הקרוב, אתה מאובן, אתה כבול על איזה כל מיני דברים. אבל זה יש המון לדבר, אני חושב, זה שיעור לעצמו, כמה זה הפוך לאמת, המשפט הפקשי הזה. אבל הסיטה הזאת היא שגויה, והיא זו שמובינה לחינוך שכולנו היום מדקלמים אותו כמובן מאליו, בין המצוות השיניות והשכליות. שהוא מביא פה רשימה למטה מה מקורותיו. והחינוך הזה בעצם נתפס מה זה שני אצל היהודים האלה, הרי סתם אין היגיון שני. זאת אומרת, יש רק היגיון היגיון, כן, וגם יש את המצוות השכליות, שכל זה רק דבר אחד, רק דבר היגיוני. המצוות השניות, מה זה השניות? זה המצוות שאנחנו לא מבינים. אז אם אנחנו לא מבינים, זה לא הגיוניות. אנחנו לא מבינים, בגלל שאנחנו לא יודעים איך צריכים להבין דברים כאלה. אבל כשנדע איך צריכים להבין דברים כאלה, אנחנו נראה שגם זה לא שני. זה שני במובן שהיכולת להבין את זה היא הנדרשת היא יכולת שימית ולא יכולת הגיונית, לכן זה שימי, לא במובן שזה לא הגיוני, זה הגיוני, אבל הגיון מסוג אחר. וכשמבינים את זה, אז המעשה מתבטל לגמרי אפילו, כי גם המצוות השכליות יש בהם רובד שימי. זאת אומרת, בסופו של דבר יש רובד שימי בכל דבר. אז יש מצוות שיש לנו איזושהי אשליה שאנחנו מבינים אותן גם בלי הרובד השימי. יש מצוות שאין לנו את האשליה הזאת. זה חילוק בתחום האשליות. אבל אחרי שיודעים באמת איך מבינים דברים, אז הכל נמצא על אותו מישור. הדבר הזה נמצא גם אצל התורניים וגם אצל ההיסטוריונים. כל הדיון הזה, למשל, שמדברים עליו הרבה, האם צריך ללמוד מחשבה ופילוסופיה, או שצריך להיות אמונה פנימה, או כל מיני דברים כאלה, זה דיון שזה לא שאחד מהצדדים צודק, אלא עצם הניסוח שלו מבוטס על שגיאה. בגלל שהאמונה התמימה אין פירושה לא להבין. האמונה התמימה פירושה להבין באופן שני. זאת אומרת, לתפוס שמה שמי שאומר, מה שהרב בו אומר לי זה נכון. לכן אני לא חולק עליו. זה נקרא אמונה תמימה. לא להיות אידיוט ולחשוב שהוא לא צודק, אבל אני בכל זאת אעשה את זה כי עושים דברים מה שהם לא הגיוניים. אלא, זאת אומרת, לא, אני לא אומר שלא צריך לעשות שלא מבינים, זאת אומרת, אבל צריך לשאוף ולהבין, לא צריך להגיד שאני עושה את הרשב"א למרות שאני לא מבין כי עושים דברים לא הגיוניים. אני עושה את דברי הרשב"א כי זה גם יעזור לי להבין. העשייה תעזור לי להבין, האמנה תעזור לי לעשות, זה הנושא של תחילת הפרק הבא, וגם מופיע פה בהערה רוב ד' זה בפרק הבא, זה לא מופיע פה. אז לכן ההבחנה הזאת שההיגיון הלבני הוא ההיגיון היחידי שקיים מובילה גם לשגיאות. זאת אומרת, זה לא הדבר שהוא... אז מצד אחד. מצד שני, שהרמב"ם הוא גדול הפילוסופיה הדתית היהודית האמיתית. זאת אומרת, צריך להבין מה... איכשהו כנראה למד כמו שאמרת, זאת אומרת, איכשהו מתוך הרמב"ם צריך לצאת גם הדבר הזה. למרות שהרמב"ם עצמו לא תפס כאלה בדברים. אני באמת לא יודע, לא ברור לי בדיוק היחס ל... בכל אופן, כל החילוק בין שמעת ואגדת, הוא כותב פה למטה בהערה ד' כל החילוק בין שמעת ואגדת, אתם יודעים שיש חלקים של שמעת וחלקים של אגדת, או הלכה ואגדת, כן? כל החילוק הזה, במובנים רבים, מה שדיברנו על זה פעם, זה חילוק יותר של ז'אנר מאשר של מהות. זה יותר של אופי של כתיבה מאשר של מהות, כי רובד פילוסופי, רובד שני, יש גם בחלק הלימודי, לא רק בחלק האגדי. רק בחלק הלימודי יש לכאורה, עוד פעם האשליות, כן? יש לכאורה גם רובד קודם לזה, זאת אומרת, יש איזשהו רובד שאפשר לטפל בחלק הלימודי ולהרגיש משום מה שאנחנו מבינים, גם בלי להגיע להבנה האמיתית, לחלק השני, לרעיונות שמאחורה. מה שאין באגדה, באגדה אין את האשליה הזאת. זה בדיוק אותו דבר כמו החילוק בין מצוות שיניות ושכליות, אבל החילוק כזה הוא בתחום האשליה. בסופו של דבר גם ההבנה הנגלית, ההבנה הפשוטה שאנחנו מנסים להבין בתחום העיון, בתחום הלימוד הגמרא הרגיל של עוצמתא, בסופו של דבר שורשה של ההבנה הזאת גם היא ברובד השני. גם שם יש רובד שני. עכשיו יש לנו איזושהי אשליה שאנחנו יכולים לעצור וגם ככה הבנו משהו.
הטענה הזאת שכל הזמן טוענים תוכח גם בפועל, זה נורא, טענה מאוד יפה, אבל למה אני צריך לקבל אותה? לכאורה זה מה שאתה חובר, אז זה מאוד יקרה. החילוק הזה שאתה, אופן של החילוק שמבוצר כאן אשליה, הוא מאוד הגיוני ומקובל, למה
זה? כל אשליה היא הגיוני ומקובל.
לא, השאלה אם זה יוכח,
באיזה מובן
יוכח את דוגמאות, מי לא יודע מי...
כן, כי הדוגמאות אני חושב שיהיו, אבל אני חושב שאתם מכירים כבר דוגמאות, אבל אנחנו נתפק עם זה. כל פעם, היוונית, לאיזה מה של היגיון לא יווני, אני נתתי פעם אחת ואני אתן את זה באחת הפעמים הבאות משפט גדול הוכחה היוונית לזה שההיגיון היווני הוא לא בלעדי זה משפט שאומר שישנם דברים נכונים שהם לא יחיכים ישנם דברים נכונים שהם לא יחיכים לא, שהוא בהכרח אמיתי, ובו זמנית בהכרח אין מוכחה. יש מספר, זה אחד המספט הפשוט ביותר בלוגיקה מתמטית במאה הזו. וזה מספט שמפריד בין המושג נכון למושג יחיח. זה אולי מוכחה במובן שאתה מחפש. אבל טוב, אנחנו נראה שאם מבינים את זה נכון, אז אם המספט הזה הוא לא כל כך חשוב, אבל אנחנו נבין אחרי שנבין למה הוא כן חשוב. הבינה כוחה לחכמי ישראל, אולי עוד הערה אחת בכל זאת. הרמב"ם אומר את פירוש המשניות שאין הלכה באגדה. בדברי האגדה, גם אם יש מחלוקת, אין בזה פסיקת הלכה. הרמב"ם אומר את זה פירוש המשניות בכמה מקומות, שלושה נדמה לי. שלושה אני זוכר, אבל לא זוכר עבוד. ובדרך כלל רוצים לחשוב, אולי לשיטת הרמב"ם זה באמת כך, לא, בעצם אני חושב שלשיטת הרמב"ם זה לא כך, שזה בגלל שבאמת אין פה אמת מוחלטת, אתה יכול להגיד כך, אתה יכול להגיד אחרת, אז לכן אין פסיקת הלכה. קודם כל זה מניח כמובן שבתחום ההלכה יש אמת מוחלטת. הלכה מאוד קונטרוברסלית, כן, זאת אומרת, אידו ואידו דברי אלוקים חיים, לכאורה אומרת את ההפך.
הרמב"ם כל הזמן מדבר על זה שלא הייתה מחלוקת הרמב״ם בהחלט
אומר שלא הייתה מחלוקת עד שרבו תלמידי לב. אז אלו ואלו דיבר מפני. לא, אני לא מקבל את זה. לא מבין מה זה אלו ואלו לפי שאתה רמב״ם, זה פרשייה לעצמה. זה ליישב את הדברים האלה, זה לא...
חסרות מספר דקות בשיעור, עמכם הסליחה.